הפסקה הבאה היא המשך הפסקה הקודמת לגבי תיקון הגזל. אמרנו שהגזל הוא משבש את הצינורות, לוקח משהו שהוא לא שלו, אז זה מערבב. שזכרנו שהתיקון הזה, בגלל שהוא נעשה למטה, אז הוא קשה. אז מבחינה רוחנית אי אפשר לתקן. והרב מדבר גם על לקחת דברים שהם לא שייכים לו מבחינה רוחנית. וכאן הרב הוא ואמרנו שאף על פי כן תשובה היא מעל הכל. זאת אומרת, גם דברים שבשכל לא אמורים להיות מתוקנים, התשובה היא חותרת חתירות שהם לא כסדר. אז כך גם הפסקה הבאה, העבודה הטהורה והתפילה התדירית בעד הדורות כולם, חידוש כאן זה בעד הדורות כולם, ובעד כל העשוקים ברוח ובחומר, היא במדרגה העליונה של צורכי רבים, שצדיקים גמורים מתקנים בזה את פגם הגזל שאינו ידוע למי שגזל, של כל המדרגות, ובכלל זה כל חטאת האדם שבין אדם לחברו. זה כנגד זה עשה אלוקים. ממש שני הפכים. אחד לוקח מחברו, זה העיוות של הפרט. לדאוג לעצמו, זה לא מעלה כל כך גדולה. וכאן בדרך קלקול, אז זה דיוטה התחתונה. כנגד זה הדיוטה העליונה. תארה של העבודה, התפילה התדירית, שתי מדרגות גבוהות, אבל לא לנפשה, לא לגרמה, אלא בעד הדורות כולם. אז זה ממש התיקון, הצד האופקי בצד הרוחני, של ההתקללות הגמורה. כשמגיעים לכזה צינור, הצדיקים הגמורים הללו, אז הם משפיעים כזה שפע שזה מטהר מעין המשל הנפלא של נפש החיים, שכשהנהר זורם, גם כשיש בתחתית דברים נכלוכים נוראים, זה שוטף את הכל. העולם בנוי, זה הדגיש לי הרב שבתאי, סבתו, הוא אמר, לכאורה, הים זה אמור להיות, אתם צריך להבין, כל הביוב של כל העולם, כל האנושות, בסופו של דבר נזרם אל הים. הים זה אמור להיות מקום מסוכן מאוד, כאילו לא להתקרב לשם, זה המקום הכי, בסופו של דבר, כל מה שאנחנו שותים זה בעצם עידוי של הים, אז יש פה איזו התהרות בתוך העולם, הקדוש ברוך הוא, כך הוא קבע את שהרע הוא שוקע, הוא מתפורר, הוא נפסד, ומה שצף למעלה, העידוי, הוא דווקא דברים הטובים, המתוקנים והתיאורים. אז כך גם מבחינה רוחנית, הרב מתאר לנו איזה מין עדי תשובה. ובכלל זה כל חטאת האדם של חברו, זה חידוש מופלג, זה חידוש מופלג. הזכרנו שבוע שעבר את התגרה בכמה מקומות, שאפילו על שווי פחותה הוא צריך לעזור בגלגול. אם כי הרב כאן סייג גזל שאינו ידוע למי גזל, כלומר אם ידוע שזה צריך להחזיר. הזכרתי השבוע, הם מאוד סמכו שם בנתניה, אני הזכרתי לכם, לפחות כשלמדנו בבר כמה, יש גרם מופלא ביותר. על המשנה בבבא קמא, הגוזל את חברו ונשבע, אז הוא צריך, הוא רודף אחריו, ילך אחריו אפילו עד למדי. כך אומרת המשנה, נכון? כדי להשיב את הגזלה. אז הגאון, הוא מביא את הפסוק בישעיהו, שבמדי כפס לא יחשבו וזהב לא יחפצו עוד. כלומר, במדי, בברזים יש נפט. הכסף שם זה מים, זה כלום. אז מה אתה עודף על אחריו ברנאי כדי להחזיר לו פרוטה? אבל הוא לא רוצה, לא אכפת לו מהפרוטה שלך. הוא צריך את הפרוטה שלך. אלא זה תיקון האדם, זה לא תיקון הנגזל, זה תיקון הגזלן. התפיסה האזרחית היא כל הזמן דואגת לזכויות הפרט, שאתה לא תיפגע. התורה היא דואגת לעילוי האדם, אתה צריך תיקון. אז חטאת אדם לחברו, ילך הרב אפילו במדי. ואם לא, אז אין תקנה, מה יעשה? אז כתוב, יעשה צורכי רבים. מה כתוב בשולחן ערוך? אתם לא ראיתם בכותל? פתחתם סידורים או דברים בכותל? תיקון אבן גזל, לא ראיתם אף פעם? לא שמתם לב? הרבה פעמים. מישהו, כמה פעמים שאלו את השאלה הזאת? מישהו עכשיו הוא חוזר לאורחת דקשות, חוזר בתשובה, והוא זוכר שכשהוא היה פה ושם, מעשה נערות, הוא צריך לתקן אבון גזל. אז מה הוא יעשה עכשיו? הוא לא יודע ממי הוא לקח. בתיכון, בפה, בשם, מה הוא יעשה? אז הוא כתוב שיעשה צורכי רבים. המטרה, על פי הפשט, זה שאולי הנגזל, שהוא ייהנה ממה שהבאת, אז ההנאה הזאת תהיה במקום, אז תלך למקום שכולם מגיעים. אם זה היה בעיר דבריה, אז תעשה שם בחמת דבריה, אז שהוא יגיע לשם, באחד מהמקוואות של העיר, אז אתה עושה משהו לצורך הציבור במקום, אז הוא כנראה מסתבר שיגיע לשם. אתה לא יודע מאיפה הוא אפילו, איזה עיר, כולם מגיעים לכותל, נכון? ברחבה הגדולה. אז הוא מגיע לשם, אז הוא ייהנה מן הסתם מהכיסא שהבאת, שתרמת, מהסידור, אז זה התיקון, זה מבחינת הנגלה. הרב אומר שיש כאן את התיקון הרוחני, המוסרי. התיקון המוסרי זה שזה היה הגברה בצורה מעוותת של הפרט. ועכשיו יש את ההתקללות עם הכלל בצד הזרב ומקצין, שמבחינה רוחנית, אם אפילו תפילה ועבודה לצורך שעכשיו הוא מתפלל, הוא מטיב לו, הוא מטיב את כל הדורות כולם, הוא מתפלל שתהיה גאולה, שתהיה רפואה לכולם, לא בצורה פרטית, אלא בצורה כללית, אנשים שאפילו לא מכיר, אפילו לדורות הבאים. זאת אומרת, אזן את הכל, זה אזן את כל הצאצאים שלך, כל הדורות שלך, לא רק שלך, שגם שלה, שאתה מתפלל על שפע שירד, אז גם מהשפע הזה אתה בעצם מחזיר מבחינה רוחנית את מה שהוא לקח שלא קדים. זה המשך הפסקה הקודמת. שתי הפסקאות הבאות, אומרות הקודש, גם אומרות התשובה השנייה. אז הם ילמדו במקומם בעזרת השם. פסקה הבאה גם כן, פסקה חשובה. פסקה הבאה היא כך. הרצון מורה יותר על הרוצה ממה שהמעשה מורה על העושה. והוא הדין שכל מחשבה מורה יותר על החושב. מכל מה שתורה כל פעולה על פועלה. ומתוך כך הצדיקים, משכילי האמת, אינם מסתפקים בכל הסתכלות שבעולמים כולם, עד שהם חודרים לתוך ההסתכלות האצילית, ומשם הם שואבים את החיים העצמיים שלהם ושל כל היש. לקלוט על ידי תכונה זו את הדבקות היותר רוממה של אור השם העליון על הכל, או להשתאווה בגופה דמלכה. זה ביטוי של הזוהר הקדוש. בנחת רוח, שאין לה דוגמה וערך בכל עדן שבעולמים. הרב התחיל ברצון וסיים בעונג. כשאדם מעלה את הרצונות, בסופו של דבר גם, למרות שהוא עכשיו מטרתו היא התקללות ולא התפרטות. הוא ממש לא דואג לעצמו. זה הלשמה של הלשמה כאן. זה להשתאווה בגוף הדמלכה. אז לכאורה זה ביטול היש. זה שיא ההקרבה. זה שיא הוויתור. זה שיא בעצם אתה מוותר על מה ש... על הישות שלך, על הנוחיות שלך. זה דבר הכי קשה. והוא אומר לו, בסוף זה שיא העונג. איך זה? אנחנו לא כל כך מבינים. אבל הרב הוא כנראה נמצא שם והוא אומר, תדע לך שככה זה עובד. אתה לא אומר, השתבה בגוף הדמלכה, רבי שמעון בר יוחאי, ככה אומרים שבל"ג בעומר זה השתבה בגוף הדמלכה. עכשיו הוא מתקלל עם האור האינסוף. סוף ימיו שבכל יום ויום הוא התעלה ממדרגה למדרגה רבי שמעון בר יוחאי, עד שהוא מגיע לדרגה של השתבה בגוף הדמלכה. והרב אומר, זה שיא העונג. הרצון מורה יותר על הרוצה, זאת אומרת, הוא מאפיין את... איך אמר, מקומו של אמר רבי מקוצק. הרצון של אדם, שם מקומו, איפה שהרצון של אדם, שם הוא נמצא. אם כי כתוב בספרים שלא רוצה לקרר, אני תמיד בעד לחמם, לא לקרר. אני לא רוצה להמעיט, אלא להגדיל. ואף על פי כן כתוב בספרים ש... תלוי איזה רצון. יש הרהור ויש מחשבה, יש כמה עומקים של רצון. יש רצון שהוא יתעורר רק בצורה חיצונית ואז הוא יתעורר, נכון? אחרי המעשים נמשכים הלבבות. אבל קודם כל זה התחיל צד חיצוני, לא רצון פנימי. אבל בסופו של דבר היה מגע חשמלי, זה נגע בנקודה הפנימית. אבל כמובן שיש דרגות. דרגות על גבי דרגות. אבל הרצון באופן כללי, בלי לפרט, הוא בעצם מאפיין את האדם בלי ספק, מאפיין את הרצון, אפילו יותר ממה שהמעשה מורה על העושה, משום שהמעשה הוא יותר חיצוני, וכמובן הרצון הוא יותר פנימי, זה פשוט לא כל כך מחודש. למרות שבתפיסה השטחית, מה אתה רוצה, זה לא אומר כלום, בוא נראה אם אתה עושה את זה, אז אני מאמין לך. אני מאוד רוצה לקום בנץ. אם קמת, אז אני רואה, שהמעשה שעשית, זה מראה על... הרבה רוצה, הדרך לגיהינם רצופה ממחשבות טובות, מה זה אני רוצה? הרב אומר לא כך, הוא אומר שבאמת הרצון הוא מאפיין את הרוצה הרבה יותר מהמעשה, המעשה יכול להיות חיצוני. המטען של המעשה זה הרצון, ואיך אני רואה את זה במעשה, אני לא יודע. אני רואה את זה ברצון. כמה תחילו ורחימו, אתה מחשמל את המעשה שאתה עושה. בסופו של דבר, בין האדמו"ר הקדוש, הרבי העליון והיהודי שהוא עכשיו בר מצווה, הם שני מקיימים מצוות תפילין באותו אופן במעשה. השוני זה המחשבות והרצון, התחילו, הרחימו, כמה יראה, הרמב״ם היה צריך כשהוא היה מניח תפילין, כי הוא היה מתעלף מרוב יראת אלוקים. מחזיקים אותו. אז מחשבה ורצון הם יותר פנימיים, ולכן הם יותר מורים, הם יותר מאפיינים מהדברים החיצוניים כמו המעשה והפעולה. והצדיקים. שהם חיים את רצונם. הדרגה של הצדיק שהוא נמצא בדרגת רצון. לכל חי רצון. צדיק הוא נקרא חי. בדווקא חי. כתוב בזוהר הקדוש כמה פעמים, זה 18 דווקא. 18 חוליות, 18 מדרגות, 18 תפילות. זה השלבים של הסולם. הצדיק הוא נקרא חי, שהוא עולה ויורד, והחי רצון, נותן את החיות של הרצון, הוא מגלה אותו, ואז וכך הוא גם מדביק אחרים. מתוך כך הצדיקים, משכילי האמת, אינם מסתפקים בכל הסתכלות שבעולמים כולם, עד שהם חודרים לתוך ההסתכלות האצילית. כלומר, כיוון שזה מורה לצד היותר פנימי, אני חושב שכאן, אנחנו יכולים להכניס את כל התורות הנפלאים שראש הישיבה מחנך אותנו לעין טובה. כשאתה מסתכל נקודה אופטימית, מה מסביר רבי נחמן בתורה? זה רשנון בית? רשפה בית. העין נקודה טובה. זה לא פטנט, זה מדרגה אמונית. זה שראש הישיבה הוא עם העין טובה, זה לא שהוא אופטימי כרוני באופיו, אלא זה מדרגה אמונית להאמין באמונה שלמה שהאור גדול מהחושך, שהאור הוא נצרי, לכל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצוותך מאוד, אז אני מאמין בטוב. זה להיות מחנך, אתה הולך להיות מחנך שזה ילד, בחור, בן, אח, חבר, שאתה רואה, וואו, משהו לא מתוקן, משהו מאוד לא. אז אתה מתייעש, טוב, אין לו תקנה, זה אין מה לעשות. עבוד, הנקודה של הייאוש הזה, אז, אבל זה נכון, אתה אובייקטיבי, אתה ריאלי, לא חולם. תתמקד על הנקודה הטובה שיש בו, זה הצדיק שהוא מסתכל על, יש, תתפוס לו את הרצון. אני, בעיני רוחי, אני ממשיל, אם אתם מסכימים, לאיזה מגנט כזה. הרי הצדיק, החי רצון הזה, הצדיק הזה, הוא חי את הרצון. אז הוא, יש לו איזה נקודת רצון ככה אצל השני, אז הוא ככה, כמו איזה מגנט, הוא מרומם אותו. אז את הנקודה החבויה מבפנים, הוא מעלה אותו, הרי בתוך אותו חבר, בתוך זה, יש לו איזה נקודה של רצון שהיא חבויה. אז את הנקודה הטובה, בזה הוא מתמקד. ויש פה אמונה שלמה שזה אמיתי, זה ערך מוצק. השאר זה בורסה שעולה ויורדת, זה יכול להיפסל מיום, אבל הנקודה האמיתית היא יונקת ממעיין חיים, מעיין גנים באר מים חיים. זה נובע מנקודה אמיתית שהיא נצרית. אז את זה אני זה לא איזה פטנט, זה לא שאני תמים, זה לא שאני הוא לא רואה את הצדדים האחרים, אלא שהוא עובד על הנקודה הפנימית, שמזה הוא מאמין באמונה שלמה שהיא יכולה לשטוף. גם מבחינה פסיכולוגית, ברגע שנותנים אמון לילד, פתאום הוא הופך להיות משהו אחר. כל עוד שאתה בסת בבור השע בא, גם בוז. הפסוק הזה שגור במסיעת ישרים. הוא באמת רשע, ולכן הוא רואה את הבוז אצל השני, לכן הוא בא זה כל דבר, בגלל שהוא רואה את הצדדים הנה, את זה הוא מבליט, לזה הוא מתייחס, ולכן הוא בז. אבל הצדיק הוא בדיוק להפך. זה לא שהוא לא ראה את השכבות של הקליפות שיש, אלא שהוא מאמין בנקודה הטובה, בנקודה הפנימית, בנקודה החיובית, ואת זה הוא מדגיש. וגם מבחינה פסיכולוגית, אם אתה מאמין לו ולא בז לו, אז נותן לו המון כוחות. זה סוד הצלחה בחינוך. להאמין באמת, לא כמשחק, לא כתרגיל. אם אתה באמת אוהב אותו בנקודה הפנימית הטובה שלו, אתה באמת נותן לו את ה... אז הוא יקום מתוך האפר. אז זה הצדיקים, שמשם הם חודרים לנקודה הפנימית, לקלוט, זה הקליטה, זה המגנט הזה שאולי אני ממשיל בין נכון. הידי תכונה זו שהדבקות היותר רוממה של אור השם העליון על הכל. בסוף יש איזה...
כל הסוף של הרב אין אצלנו.
אה כן?
משמעת
רצים. צריך לעשות הפגנה. עד איפה קצת אצלכם?
יש פעם בגוף על המלכה.
איי, איי, איי. בנחת רוח שאין לה דוגמה וערך בכל עדן שבעולמים. לא הייתי מוותר על זה בשום פנים. אפשר להבין שכשחוזרים למקור זה טבעי, זה טוב. כשהוא חוזר הביתה זה ולכן הוא משתהב בגופה דמלכה, שהוא חוזר לאוצר האוצר הגדול. זה כמו שאתה מחזיר את ה את הדק מהקווריום הפרטי שלו לתוך האוקיינוס, אז אמנם הוא בתוך האוקיינוס הגדול ואין לו צד, אבל הוא חזר, כנראה שהוא מרגיש טוב. את הדגים לא רואים אותם מחייכים, אבל אבל כנראה שכשהם בתוך האקווריום עושים ככה, פחות טוב להם. הפסקה הבאה היא גבוהה מאוד, אני לא כל כך מבין, אבל נקרא, גם הקריאה היא משפיעה. הנה היא פסקה פנימית מאוד של תורת החן. ההערה שהיא למעלה מן האותיות המחשביות דוחקת היא את האותיות ומתשתשן. מכל מקום מוכחות הן האותיות להיות משתתפות עם ההערה העליונה, אלא שהקרבה המצרנית ביותר מביאה את התוכן לידי התנגשות. ההערה סובלת בהגבלתה לידי האותיות נגד הטבע המתרחב שלה, והאותיות סובלות דוחק של התפשטות נגד טבען. ועל ידי צער גדול וברחמים רבים וברוב תפארת וגודל אמת מתאחדים אלה שני יסודות של הערה רוחנית עליונה שאינה סובלת גבולים, עם אותיות דורשות הגבלה ובירור מצומצם לבנות בניין עולם קבוע. ורחל ולאה שהן החיות צרות בונות שתיהן את בית ישראל בכוחו של יעקב אשר פדה את אברהם מצער גידול בנים. והיה לתפארת ישראל ברחמים רבים, תיתן אמת ליעקב. הכל, יש פה הכל. יש פה רחל ולאה, יש פה התפארת. אנחנו היום התפארת, נכון? של המלכות, הנה זה כאן. רחל ולאה, הכל כתוב, מה אני אעשה. אבל, לא יודע, פה צריך לבקש מהרב אביבי, אין לו בפסקות של הרפילי תואר. אבל אולי בדרך הקבצים, זה אפשר לחפש. הפרטור אין לו שם בספרים, אבל זה פסקה שזה לחם חוקו, לראות פה את המבנה. זה לא אומר שזה עדיין אנחנו נבין יותר טוב, הרב הוא רק, הרב יוסף אביבי הוא רק יסביר, ממש ינתח, הסביר לנו עד כמה ביטויים כאן הם כנגד, כל ביטוי כנגד ספירה, ורואים פה את המבנה בצורה... אבל אז עדיין מה הרב רוצה לומר לנו, מה המסר שהרב מעביר לנו? אחרי המבנים הם כתובים, הוא לא בא לחדש לנו את המבנה. הרב רוצה לחדש לנו את ההנהגה של ההצלה הזאת, של ה... אז רק נזכיר שיש, כך כתוב בספרים, שיש ארבע עולמות כנגד אותיות, תגים, נקודות וטעמים. הטעם הוא הכי עליון, שכנגד עולם הצילות, והאות עצמה היא כנגד עולם העשייה. ורבי עקיבא שהיה קושר כתרים לאותיות, היה דורש על כל קוץ וקוץ תילתילים שהלכות, וזה מה שהקדוש ברוך הוא, הנה עכשיו במעמד הר סיני, משה רבנו מצוין לקדוש ברוך הוא שהוא כותר כתרים לאותיות. הוא אומר לו בשביל מה? אמר לו, יבוא את החכם אחד וידרוש על כל אחד תילתילים של הלכות. הקוצו של האותיות, האותיות של עולם העשייה זה עולם הצמצום. זה עולם שאתה צריך הכל להכניס בתוך האות. והקוץ הוא הכתר, הוא המורה מאיפה הוא יונק, הוא הפורץ. וכאן...
כתרי אות.
ופה הרב הוא מתאר איזה מין מלחמה שאחד מצר את השני, ההערה מול הצמצום, הצמצום מול ההערה, כל אחד מטשטש, מצר את השני. זה החיכוך שאנחנו רואים בין שור הבר ללוויתן, בין בשיר השירים, בין הראיה, איך הם יכולים כך לחיות ביחד. בסופו של דבר זה חודות אחת שלמה, כפי שהרב הוא, בסוף הוא בונה, רחל ולאה, שהן אחיות צרות, זו לזו. בסופו של דבר הן משלימות, שבנו שתיהן את בית ישראל. אז יש פה לפעמים כוחות שכל אחד מושך לכיוון שלו, יש כוחות בעם ישראל שמושכים לצד המסגרתי, יש כוחות בעם ישראל שמושכים לצד ההתרחבותי, של השף, לצאת מהגבלה, לצד ההומני יותר, שהם לא רוצים את ההגבלות, והשילוב של שניהם יחד זה תפארת ישראל. אגב, באותיות סתם, רואים את זה, אם מדגישים יותר, יותר מדי את הכתרי אותיות, אז זה משנה צורת האות. אם נגיד ביוד אתה תשים את הקוץ יותר מדי גבוה, זה הופך להיות למד. פה האיזון הוא, מצד אחד זה כתר של האותיות, מצד שני הוא צריך להיות, מה אתה מאיר, משה?
שאלתי על רחל ולאה,
מה המחקירה?
או שזה סתם
עצם ההצעה? לא, זה לא צד. רחל היא המלכות. ולאה היא הצד הנסתר יותר. ולאה הצד הנגלה. ותמלוך המלכה רחל, שאומרים בשיר זה ש... עוד שרחל יכולה היא לא מלכה, מלכה זה המלכות, זה שמתגלה, מתגלה הצד הנסתר בתוך המלכות. זה עבור את הפשט של הרב חנן, של חנן פורט, על עץ אפרים ומנשה. הוא לא רוצה להגיד שמלכות בית יוסף, מלכות בית דוד, אחי משיח בן יוסף, זה אחד אחרי השני, אלא זה אחד מתוך השני. והיו לאחדים בידיך, הוא רוצה להגיד שזה כמו הרכבה על, איך זה נקרא, על הקנה, הקנה. אז זה צומח, זאת אומרת, וזה ככה מבחינה רוחנית, ודאי, שהמלכות נובע, יסוד הוא מלכות, זה נובע מתוך היסוד מגיע המלכות, אז מתוך לאה מגיע רחל, זה לא שזה, אנחנו עכשיו מחברים שני דברים, זה שני כוחות שמתאחדים יחד, שיש פה איזה השחשה. אבל זה פסקה ש... היא תחכה לנו עד הפנסיה, זאת אומרת, גם אם נלמד אותה כל שנה, נמצא בה דברים נוספים. אז ככה אנחנו קצת ליטפנו את ה... איך כתוב שגם לקרוא את הזוהר זה משפיע על הנשמה, אז ככה גם לקרוא זה משפיע עלינו. בכלל, המילים של הרב זה עדן, אז רק נקרא את הפסקה הבאה, קדושתו של האדם. מגעת למידה כזו שהטוב שבעצמיותו הוא המכריע בחייו. הייתי אומר שזו ההגדרה של הקדושה. אדם שהוא קדוש, שזה הטוב שלו, זה מה שמכריע. זה אחריע. זה אדם קדוש. ולכן, בכל מאכל, אתם זוכרים מה שמסביר המסת ישרים על מדרגת הקדושה שתחילת העמל וסופה מתנה, נכון? אז שאם הוא חי ברמה כזאת שאין לו הטוב, שזה הנתינה, תמיד טוב, צדיק, זה מי שנותן. כשמקבלים זה מתחיל להיות, אז הטוב שבו, הנתינה שבו, היא המכריעה, זה הצד הדומיננטי, וכל מה שהוא מקבל זה כדי לתת, זה כדי להיות צינור, זה אדם קדוש. ואז יוכל להיות מתקיפי עולם. תקיפי עולם בגלל שאז הוא גם ללא היסוס, הוא מצפון שהוא עושה אולי איזה משהו, אז לא, הוא שלם לגמרי, לכן הוא מתבטל לשליחות שלו, אז הוא עושה את זה בתקיפות. הרי הוא באמת, זה לא שהוא עושה, הוא מהסס, אולי אני לא עושה את זה, אין לי שום צד בזה. רואים את זה אצל משה רבנו, הרבה פעמים. בעצם אם פרו בחורייף, היקצוף משה על פקודי חיל, או היקצוף משה על אלעזר ואיתמר, מה אתה? אתה ענב מכל האדם, דווקא בגלל שהוא ענב, אז כשהוא מתבטל כל כולו, אז הוא רואה את האורג מלך הבשן, כי בידך נתתי אותו, הוא מתקיפי עולם, וכוחות, הוא נלחם עם מלאכי השרת. מי יכול להילחם עם מלאכי השרת? מישהו שהוא לא מתקיפי עולם. רק רואים מלאך והם מתקפלים. וכוחות גופו, גם רבי שמעון בר יוחאי היה תקיף מאוד, כוחות גופו ונפשו ראויים הם שיזרמו בדרכם בחיים במילואם. כי כל אשר יאמץ יוסיף שפעת טוב, חסד, אור וחיים. אבל בזמן שלא נזדקך עדנה והרע שבו מרובה על הטוב, אז ראוי לו להשפיל דעתו, לשבור לבבו. זה התיקון. זה לא עושה טוב, אז אם לא, אז תשתוק. לא, בזה הוא נהיה להיות רך כקנה, ורצונו יהיה רפוי כמה די אפשר. רק לדבר מצווה ברורה יחזקו יאמצהו, עדי יאיר עליו אור השם יזדקך כראוי, ויבוא לו תור הגבורה להיות מגיבורי כוח עושה דברו. זאת אומרת שעליו אומר, איפכא מסתברא, אתה חושב שאדם הטוב, וזה זה הרך והקנה וכו' וכו'. ואדם הוא שהוא גיבור, כנראה יש לו איזה משהו עצמותי וכדומה. זה מבחינה מסוימת, מבחינה אחרת, דווקא מישהו, אם הוא קדוש וגיבור, זה בגלל שהוא הזדכך כבר. אז אין לו צד אישי, אז לכן הוא הולך כל כולו. ואדם הוא לא יכול לחשוד לעצמו להיות תקיף, להיות גיבור. אלא הוא צריך להתרכך, בגלל שהרי כל הזמן יש פה את הרע אצלו, שרובץ, שנמצא, אז הוא צריך להתחשב בו. לא ללכת, אולי אני טועה, אולי אני עושה את זה מחמת נגיעות, אולי יש פה איזה צדדים אישיים שמתערבבים. אז הוא כל הזמן שואל ומאסס. אז תלוי באיזה דרגה או באיזה פעולה, אם הוא עכשיו כל כולו עוסק במצווה, אז גם אותו אחד שעדיין לא זיקח את הצדדים השפלים שבו, אז הוא צריך להתגבר, בגלל שעכשיו הוא עוסק בדבר מצווה ממש. אבל אם לא, אז שיזהר. אז הוא באמת, הוא צריך להיות, לבחון את עצמו עוד ועוד. זו נקודה שהיא חשובה מאוד. הזכרנו היום כבר פעמיים את מסיעת ישרים. מסיעת ישרים הוא לכאורה מוריד את הביטחון העצמי של האדם. לכאורה. מיין, כמו שכתוב. ושהוא כל הזמן בעצם קצת בהפך שאנחנו מנסים לחנך. אנחנו מנסים מחנך, הוא צריך לתת ביטחון עצמי. הילד, אתה ילד טוב, אתה עושה טוב, נתן לו. והמסיעת ישרים אומר לנו, אל תאמין בעצמך, אתה בטוח, כל הזמן תחשוב בעצמך. זה נראה, לפעמים יש כמה פסקאות שהם נראים על גבול הכפייתיות שם. זה גבול, כשהוא מתאר על, על הזקן, זקן הארון, שיורד על פי מידותיו, שמשה רבנו היה מצטער, אולי מעלתי בשמן המנחה, אולי בכל זאת מעלתי. טוב, אז יצא בת קולו, אתה כשמן הטוב. טוב, אהרון אחי הוא לא מעל, אבל אולי אני כן, לא, כשבת אחים גם יחד, גם אתה לא. הם כל הזמן חיים בעירת חטא, אז הם כל הזמן, אז אני כל הזמן לא בסדר. אז אתה כל הזמן לא שלם עם עצמך. אז לכאורה זה לא כמו שאנחנו מחנכים. אז פה הרב מסביר לנו שזה, נכון, זה בתהליך. של ההזדקות, כל עוד שאדם הוא לא שלם, לא יזדקך, אז הוא צריך לחשוד שיש פה משהו אולי, והלוואי אדם, אשרי אדם מפחד תמיד, שהוא בוחן את עצמו עוד ועוד, ציצית, צדיק, יפחית ציציותיו, ותמיד, שהוא כל הזמן בודק את הציציות של עצמו עם המעשה שהוא עושה צח וטהור, בלי פנייה, נקי ביוד ג' נפה, אבל התכלית, ודאי שהיא לא כך, התכלית היא להיות שלם ולהיות, למרות שאם אנחנו הזכרנו את משה רבנו, אז אתה בעצם אומר שאף פעם אין תכלית. אם גם משה רבנו היה ברמה כזאת של, של, של יראת חטא, אבל הנה חינמי, אז משה שומע את, את הבת קול, כשמן הטוב על שיורד על הזקן, זקן הארון. בגלל שהוא נמצא כל הזמן לפני ולפנים, אז הוא צריך להיות כל הזמן בכל עת בגדך לבנים. אז הרב כאן מסדר לנו את הדברים, החששות זה מצד הצדדים עדיין לא מזוכחים שבך. כשאתה החלטי, זה כשאתה שלם עם הצד ה... זה מה שאנחנו אומרים בדרך כלל, אתה עכשיו יושב ולומד, מה אתה אומר, אולי אני לא מספיק טוב, אתה עכשיו יושב ולומד, תלמד. כשאתה תהיה בחוץ, כשאתה תהיה זה, אז כשתצא לבורסה ולזה, אז תבחון את עצמך אם אתה מספיק, אם דיברת על השונרה או לא. עכשיו אתה יושב ולומד, להתמקד בטוב. זה מה שהרב כאן עושה לנו את, ה... את ההפחדה הזאת. ההבחנה להבין שההססנות והרח כקנה, להיכנע ולא לעמוד בביטחון בצורה זקופה, זה מצד שיש דברים שהם לא מזוכחים.
רב, רח כקנה, אתה מגיע מהגמרא של הרבי אלעזר בן שטח, לא? שהוא הלך עם החמור וראה את המכוער הזה. אז הוא אומר שלעולם יהיה אדם רח
כקנה. אדם, כל עוד שהוא... אז הרב אומר, שני שלבים. כשהוא שני שלבים. הנה חינמי, גם שם, כל עוד, גם שמע, גם הרב מסביר שכל עוד שהוא היה בתוך, איזה מקום הוא היה, מגיע רבי שמעון אלעזר? מגדל הדור, כזה, כשהוא היה בתוך הבית מדרש... גדורה. כשהוא היה גודר את עצמו, אבל כשהוא יצא החוצה, אז פתאום התחיל לצוף דברים שהוא עדיין לא זיכך אותם. אז פה הוא צריך להיות רחקנה.